כל חי אונליין 93fm.co.il
צהרון לאוכלוסייה הערבית. זאת היה הרעיון של ארץ ישראל פלסטין, הצהרת בלפור שניתנה על פלסטין, אשר זה כלל גם את ארץ ישראל וגם את הירדן, לתת לערבים את ירדן ולנו את ארץ ישראל. ארץ ישראל זו שהרב זונפלד ניסג הייתה את הארץ ישראל של מלחמת ששת הימים, של אחר מלחמת ששת הימים. לומר ככה, ארץ ישראל של היהודית 27 אלף סקוואר קילומטר. השטח של ירדן היה 94 אלף סקוואר קילומטר. אז הוא עשה, אז הוא יציג את העיקרון אשר להפריד את ארץ ישראל מירדן ולתת לערבים את ירדן. תראו את המסמכים של אותם הימים, מה הייתה הדרישה? הדרישה הייתה לתת לפלסטינים את ירדן וליהודים את ארץ ישראל. זו הייתה המגמה. אבל זה הייתה על כך, אז כל התעמולה הארסית נגד הרב זונפלד, אם אתה תקח את העיתונות של אותם הימים, הזונפלדים ומשתחת הזונפלדים עם פרופסור דן, לא רצו לשמוע כל הצבא של שירותי ולבד את ארץ ישראל על שתי גדות הירדן.
בנחם, חיים אויזמן מדבר. אני רוצה איזה מבט אישי, מפגש אישי שהיה לך, היית צעיר מאוד עם רב חיים, משהו על אישיותו האישית, לא הפוליטית ולא ההנהגה שלו, אלא משהו אישי ברב חיים, אם אתה זוכר.
אישית, אני אגיד לך, יהודי פיקח, יהודי שידע לקחת, לנקוט עמדות, אשר רבים רצו, אלה שהיו נגדו והשיטה שלו, הם למעשה מתעלמים מהאישיות האישית הגדולה שלו, הצילית שלו. אני זוכר היה זה ב-15 בשבט, אשר בימים ההם היו מפגן כזה שהלכו עם כל בתי הספר לתוע עצים ל-15 בשבט. עמד רב חיים זונפלד ליד שער יפו ואמר, כשהברכה עברה יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים, כך היה רב חיים זונפלד, אהבה לכל יהודי, לכל יהודי באשר הוא יהודי. אני אגיד את הנושא הזה של הכותל המערבי. בשנת תופש פיטס היה כל התעבירה בין היהודים ובין הערבים, הנושא של הכותל המערבי. ובימים ההם יצאים, אתה תקרא את הקביעה של רב זונפלד, דברי שלום ואמס, בתור התעשרה של תופש פיטס. וכאשר אז אחר כך באה ועדה לטעם הממשלה הבריטית, ורצה לעשות סדר בזה, והגיעו למשכנה שמקור הריב היה אז הכותל המערבי, אז הגיעו למשכנה שהם יצאו איזו הצעה, והגיעו למשכנה של הצעה אשר בעצם הם עדו לקבל את ההסכמה של בלבטן, כמו שנת ההסכמים, אבל ביקשו שעל ההסכם הזה יחתום גם כן ראשי הרשברים הראשים, גם הרב זונפלד וגם הרב קוק. והם יצאו שני שליפים, אחד לרב זונפלד ואחד לרב קוק.
ברמת אביב בתל אביב יושב יוסף חיים, חיים זונפלד, שהוא על שמו של יוסף חיים זונפלד, נדמה שקוראו לו חיים אברום. והוא בנו של בזלמן זונפלד, בנו של רב אהרן זונפלד. בקיצור, הוא נינו או של יוסף חיים. בואו נשמע אותו, את הרב חיים זונפלד, רבה של רמת אביב.
הרב חיים זונפלד זה ישראל גליס. הרבה ספרות תורנית לא נשארה מיוסף חיים זונפלד. יש רק את הסלמת חיים, החמישה כרכים שיצאו, שזה הדברים שבכתובים שלו. מה ידוע לחלק התורני של הרב ספר?
האחרונה יצא הספר שדיבר...
כן, שדיבר שציינו
את הרב קוק. שרוצים לתת היום פרס לסופר אחידה.
כן.
מה ידוע לחלק התורני שלו?
החלק התורני, אני פעם כתבתי על זה בתגובה בעיתון ידיעות אחרונות, שנכתבו עליו דברים מסולפים. זה נכון מאוד מאוד מה שנאמר קודם, תלוי מי כתב את הדבר הזה. אני כתבתי שהוא דאג, ממש דאג, לא לפרסם דברים מפרי רוחו. הוא הצטנע ולא רצה בשום פנים ואופן. הדברים שנתפסו בשמו למעשה הוצאו ממנו בעל כורחו. הבן שלו, רב אברומן זוננפלד, שהוציא בשעתו את ספר האגודה, פשוט הכריח אותו לכתוב הגאות על הספר הזה. והוא גם כן הוציא ממנו מאמרים תורניים בחוברות שהוא הוציא, בבמות שהוא הוציא, אבל זה לא היה לרוחו. להפך, אפשר לומר שזה היה למורת רוחו.
למה הוא לא רצה?
מפני שדרכו הייתה דרך הצניעות. הוא פשוט מאוד לא רצה להראות את גדלותו בתורה. עד היום אנחנו שומעים דברים שהרב זוננפלד היה צדיק, אבל הוא לא היה למזן. שומעים דברים כאלה מפי אנשים שונים.
אבל בירושלים הסתובבו הרבה פסקי הלכה משמו.
הסתובבו הרבה פסקי הלכה, ועד היום מסתובבים פסקי הלכה שכך נהג רב חיים וכך פסק רב חיים. למעשה, כשהגיעו הישיבות החדשות, בפרט כשהגיעה ישיבת חברון, נכנסו הלמדנים הגדולים ודיברו איתו הרבה בלימוד, והם למדו ממנו, ואז ראו את גדלותו בתורה. התורה שלו נשארה למעשה תורה שבעל פה. דבר הגדול עושה אחד הנינים, נכדו של בנו רב מוטל זוננפלד, הנכד רב מרדכי זוננפלד, שהוא הוציא לאור את תשובות רב חיים זוננפלד, ולאחרונה הוא הוציא גם כן הנהגות ופסקים של רב חיים זוננפלד, שמקורם באיזה ספרון קטן, באיזו חוברת קטנה שיצאה על ידי הרב יוסף משה סופר.
היו מכתבים שהוא שלח לאחיו רב שמואל, הרבה מכתבים, ששם יש הרבה דברי תורה ופסקי הלכה.
יש דברי תורה ויש גם כן פניות כמו שפונים לבלבוס, לבלבטים, בצורה מאוד מאוד מעניינת, ויש לו את זה כמה וכמה וכמה סיפורים מאוד מאוד מעניינים. הייתה לו
רוב חייו היה פעילות ציבורית.
אחד הדברים הידועים שהוא לא רצה לקבל בכלל את הרבנות, הוא לא רצה לקבל בכלל את המשרה, רבי צוקי רוחם דיסקין ציווה עליו, גזר עליו בגזירה שהוא חייב לקבל עליו ואחרי שהוא את הרבנות של ירושלים. אבל באופן כללי, כשהיה מדובר, כשנתנו לו את כתב הרבנות, כתב הרבנות הזה היה למורת רוחו, הוא לא רצה לקבל אותו, ועובדה שהוא קיבל אותו בבכי סוער. אבל אחרי שהוא קיבל את כתב הרבנות, לא הייתה לפניו ברירה אלא לעמוד באמת בראש ולעמוד בראש המאבקים שהיו באותם הימים, והמאבקים האלה לא היו מאבקים פשוטים. אני רוצה להעיר משהו, וזה באמת אחד הדברים המעניינים. אמרתי קודם שתלוי מה קוראים ומי היה הכותב. קיימת הייתה מגמה של מיעוט הדמות של רבי יוסף חיים זוננפלד. זאת עובדה שאיננו יכולים להכחיש אותה בשום פנים ואופן. עובדה שבחוץ לארץ שמו של הרב של רבי יוסף חיים זוננפלד ניסר בכל מקום ומקום. אני נתקלתי באותו מאמר שנזכרתי, באותם מאמרים שנזכרתי בידיעות אחרונות. היה למשל איזה עניין בקשר לרב זוננפלד עם רצח ארלוזורוב. בזמנו אני הרמתי טלפון לעורך הספרותי של ידיעות אחרונות, ואמרתי לו, אני רק רוצה להעמיד אותך על נקודה מאוד מאוד חשובה. ארלוזורוב נרצח ביולי 33.
אחרי שהוא נפטר כבר.
וסבא נפטר במרץ 32. ובכן, אחד הידידים שלי אמר לי, אני מצטער לומר לך שגם אני כתבתי כך, ואני אמצא מיד מה המקור לדברים האלה. והתברר שהבא אחי מאיר כתב את זה. ויש כאן ממש סילוף היסטורי, שאתה לא יכול לעמוד כנגד הדבר הזה. אבל על כל, נחזור על העניין של הספרים. הספרים זה דבר מאוד מאוד חשוב, שעכשיו רבי מרדכי זוננפלד עוסק בדברים האלה. אמנם בזמנו הוא הוציא כמה דברים, אחד הדברים הידועים שהפסקים האלה נוהגים עד היום הזה, זאת החוברת הקטנה, פורים המשולש וערב פסח שחל להיות בשבת, דבר שהוא קורה רק בירושלים. מפני שתתווה בטו באדר לא יכול לחול מחוץ לירושלים. סליחה, יהודה לדוואדר לא יכול לחוץ מחוץ לירושלים בשבת. רק בירושלים זה יכול לחול. ואז הוא הוציא את החוברת הזאת, והחוברת הזאת נתפסה פעם אחת, ואחר כך במחזור הבא זה נתפס עוד הפעם, והחוברת הזאת נפוצה עד היום הזה. והולכים להורה, וכל אלה שכותבים על פורים המשולש וערב פסח שחל להיות בשבת, הם הולכים להורה פסקים שלו בסוף חיים זוננפלד.
עוד שיר אחד משירי מוז'יץ שמלווה אותנו לאורך כל התוכנית. אנחנו חוזרים לעוד קצת היסטוריה על יוסף חיים זוננפלד. האמת שעל יוסף חיים צריך לעשות הרבה שעות. אני מנסה לצמצם את ההיסטוריה ככה בשעתיים האלו שיש, אבל עם קולות מעניינים. אנחנו כנראה נצטרך לעשות תוכנית נוספת מיוחדת על יוסף חיים זוננפלד. אבל אנחנו נבוא לחלק הזה שהוא מגיע לירושלים, באותה שעה דמדומים שרוויית מסתורים הופיעה מאחת הסמטאות המקוריות שבקיבת שער הברזל הגויין מקויבסדורף בלוויית הבן שלו והתלמיד שלו. הם עולים במדרגות שדמויות טרסות של רחוב הגיא, חצו את רחוב השרשלת, עברו את פיתולי שכונת המוגרבים, והנה עומדות רגליהם ליד הכותל המערבי שרוח אלוקים מרחפת בין קמטי אבניו, ומיד הם נערכו לקבל שבתם הראשונה בעיר המלוכה. אבל בי שבתו יום שישי אחרי הצהריים קבעו הרב שמחיים זוננפלד ואשתו את מגורם הבלתי מטוייך, אליה זכו להיכנס אחרי 4 לילות של לינה בחצר סגורה תחת כפת השמיים. מכל מקום, הם צעדים מצודה שבת הראשונה בצוותא על שולחנו של רבי סוחר בר, בנו של רב אבומשי. הדירה שלהם שכנה לא רחוק משער הברזל של הר הבית, סמוך לישיבת תורס חיים ברחוב הגיא, מה שאנחנו מכירים היום כעטרת כהנים. אנחנו מדלגים להיסטוריה פנימה יותר לתוך ירושלים, לתוך התקופה הזאת של ישיבת תורת חיים, שבו בסף חיים זוננפלד מתוודה לאותם אנשים שישבים ולומדים שם, ובסף חיים זוננפלד מתחיל להיות מוכר בירושלים, מוכר על גדלותו וגם על הנהגותיו. רבו רב אבומשג נפטר זמן קצר אחרי שהוא מגיע לארץ ישראל. רב יוסף חיים זוננפלד ממשיך לקבל את תורתו מרב שלו דיסקין, ומתחבר אליו גם לכל מה שקורה בירושלים. ברור שכשמגיע רב יוסף חיים זוננפלד, הוא רואה את מה שקורה בארץ ישראל. הוא רואה את תחילת האסון והחורבן שמטילים אנשי ההשכלה על כפרים, על ערים, על ירושלים גם. והוא מחליט לפעול בכל מיני דרכים שלו, דרכים מאוד מעניינות. בשנת תפרש עין ד' מזמן מרן הרב קוק, אברהם יצחק הכהן קוק, נסיעה, מה שנקרא מסע מושבות. הרב קוק עלה לארץ ישראל בתפריש סמך ד', והוא הפך להיות רב של יפו ורב המושבות. רבי ציון ידלר שמסתובב בכל המושבות ומביא דיווחים קשים ומרים על מה שקורה עם היהודים המקומיים מבחינה רוחנית. ואז נופלת החלטה בידי הרב קוק ומארגנים משלחת שתצא לבדוק ולחזק את המושבות. רבי יוסף חיים זוננפלד זה פעם ראשונה שעוזב את חומות ירושלים, זאת אומרת לא ישן מחוץ לחומות ירושלים, ככה הוא יצא, אבל לילה אולי מחוץ לחומות ירושלים, אין ברירה, צריך לתת לחזק את המושבות. הוא יוצא מהרכבת בירושלים, תיאור מעניין ומלא יש בספר ואלה מסעי שמתאר את המסע הגדול הזה, את היציאה של הרב זוננפלד בירושלים. הוא יוצא מרוב היהודי אל הרכבת, מצלווה אליו רבי ציון ידלר, ובמקום נמצא גם מטעם הרב קוק, הרב חלאפ. נוסעים ליפו, ומגיעים ליפו לקראת הערב ומתארחים בביתו של הרב קוק, ואחרי זה הרב זוננפלד הולך לנום את שנתו, הוא לא ישן כל הלילה. בנו שהצטרף אליו, בנו הצעירו שהצטרף אליו, אליהו מרדכי, מספר שכנראה שהגלים של הים הפריעו לו, או עצם השינה, מחוץ לחומות ירושלים. וככה במסע הזה הם עולים צפונה, מתחילים מיפו, עוברים דרך פתח תקווה, עולים לחדרה, ומחדרה לזיכרון, ומזיכרון למרחביה, ומרחביה לכפר תבור, מכפר תבור על הצפון הם מגיעים לסג'רה, ומסג'רה לכיוון הכנרת מגיעים לפוריה, לכנרת, לדגניה, טבריה ברור, מצטרפים שם לאורך הדרך, מצטרפים הרב מרדכי מרקוס, רבה של חיפה, הרב מאיר קלירס, רבה של טבריה, הם עוברים את טבריה, ממשיכים לנסוע צפונה יותר, ומגיעים ליסוד המעלה, עד ראש פינה מטולה, אחרי זה חוזרים חזרה דרך צפת וחיפה, ועולים על אונייה שמובילה אותם ליפו, וככה נגמר המסע. אז המסע הוא מאוד מעניין, שווה לקרוא את הדברים באלה מסע, לראות את היחס בין שני גאוני עולם, איך שהם נוסעים ביחד. בואו נשמע עוד איזשהו שיר. ישנה פגישה מרגשת שהייתה בין רבי זפריים סונפלד לבין אוסישקין. היה מצב הזה קשה בירושלים, להגיע לכותל היה די מסוכן, ואוסישקין מספר בזיכרונותיו, יומיים לפני ערב ראש השנה שבתי לירושלים מחוץ לארץ, אני לא נוהג לבקר בערב ראש השנה את הכותל, אולם הפעם החלטתי ללכת לפנות ערב לזמן תפילת מנחה אל שריד מחמדנו. התחמקתי מביתי כי פחדתי שהמלא משפחתי לא יתנו לי ללכת, קודר ומדוקה נכנסתי לעיר עתיקה, בכל הדרך עד הכותל כמעט שלא פגשתי אף יהודי אחד, רק שוטרים וערבים מילאו את כל הסמטאות הצרות. רק שני יהודים עמדו לפניו, השמש ואנוכי, כל הרחבה לפני הכותל מלאה שוטרים בריטים, מלמעלה ליד שער הכניסה אל מסגד עומר, מקום המקדש, עומדים ערבים ומביטים על חורבן היהודי, דומה אני עומד בצערי וחושב על הימים שעברו לפני 2000 שנה. ככה מספר אוסישקין. אינני זוכר כמה זמן עבר עליי, מתוך הרהורים נוגים, אלה, היום החשיך ואפלה שערה בכל הרחבה שפני הכותל. הפלסים שהתחילו מהבבים מסביב, כאן אסור היה להדליק אותם, והנה קלטה אוזני קול של צעדים מתקרבים מן הסמטה האפלה. נכנס לרחבה יהודי זקן, בעל קומה ודרת פנים, מלווה של בגדי חג מסורתיים. הרב עוד שני יהודים ממלוויו, כפוף ראש ניגש אל הכותל, ובהתלהבות הקדושה התחיל מנשק את אבליו, יקרתיו. זה היה הרב חיים זונפלד. לא זזתי מן המקום, לא קרבתי אליו, כי לא רציתי להפריע את חדת הקודש. הנחה כבדה פרצה מתוך ליבו. הוא הרים את ראשו, נשק נשיקת פרידה לבני הכותל, ורצה ללכת. והנה הרגיש בי וניגש אליי. ככה מספר אוסישקין. כמה אני מאושר, אמר, שמצאתי פה אח קרוב, שגם הוא מרגיש בצערנו, וכואב את כאבנו. לאחרונה לא הייתי מבקר בערב ראש שנת הכותל, כי קשה עליי הדרך ברחוק מקום זה. הוא היה אז כבר בן 80. אולם דווקא כיום, אחרי המאורעות האלה, מצאתי חובה לעצמי לגשת ולראות את שריד תפארתנו, מלשעבר. פתאום הרים את ראשו, כשעיניו נוצצות מתוך התלהבות ותקווה, ואמר לי, אל נא יפול רוחך עליך, גם זה יבוא. סייז ויגור נשטלפן, זה לא יעזור להם, אנחנו נשיג את מטרתנו. לא בסמטאות צרות ולא כפופי ראש, ניכנס אל המקום הקדוש הזה, כי בדרך המלך או בקומה שקופה. הדברים, כשהוא אומר את הדברים האלו, הוא נפרד ממני, והוא הולך, הדברים של הזקן הנפלא הזה, ברגע הזה, במקום הזה, עשו לי רושם בא לי מחה, שאני לא אשכח את זה לעולם. שלב ושקט יותר, מכפי שבאתי לכותל, שבתי הביתה. ככה מספר מלחם אוסישקין. אם אנחנו נראים על המאורעות, אז אחרי המאורעות אדמים בתפריש פייטט, כשדמנה קבוצה, קבוצת אברכים לביתו, והשיחה מסופכן זולת ודאיה, על הצורות שפוקדות את עם ישראל, ועל דם יהודי שנשפך בארץ הקודש, אז הוא אמר, כל זה בא לנו באבונות המשחקים, מישהו אמר, כל זה בא באבון המשחקים של כדורגל בשבת. קם רבי שפחיים זונפלד מכיסו, וכדרכו בשעה שהיה נרגש, היה תוקע בקצה השולחן את השתי כפות ידיים שלו, ואמר בהתרגשות, דעתי לא כדעתכם, אינני יכול להסכים למה שנאמר כאן, כי בשל הנערים הללו באה פורענות על כלל ישראל. הרי מי הם פורקי העול האלה? רובם ככולם משוחררי חיילי מלחמת העולם הראשונה. אין ספק שבזמן המלחמה הנושאים היו להתגאל במחלות אסורות, לחלל את השבת וכן הלאה. וכך בתוך התפרקות עברו הרבה עבירות חמורות שהזמן והנסיבות גרמן. אחרי ששחררו את המצבה, כששבו להרים שלהם ולמשפחות שלהם בערי רוסיה ואוקראינה, פרצו פרעות פטלורה. וחבר מרעב שרצו בחזוריות נוראה אנשים, נשים וטף, וביניהם היה גם מי שאביו מאותר בתלית ותפילין נרצח בחזוריות לנגד אליו. עכשיו, אני שואל אתכם, מה אתם רוצים מהאנשים שעברו את כל המוראות הללו? האם החטא שלהם כבד עד כדי שיש להניש את כלל ישראל בגללם? אלא בשביל מי הרעה הזאת אומר בסף חיים? אנחנו נשמים. אנחנו לא הכריחו אותנו לאכול טרפות, אותנו לא יצאו לחלל את השבת, הורינו לא נרצחו על פנינו, זכינו להתגורר בירושלים עיר הקודש בסביבה חרדית, עיר מלאה חכמים וסופרים, לפיכך טובים מאיתנו הרבה יותר, ואם אין אנחנו משלמים במעשינו ותמים בדרכנו, מי יודע אם לא בשביל כך אנחנו ננשים וכלל ישראל סובל. אני חושב שכדאי את הדברים האלה שאומר יוסף חיים, שגם אנחנו נשמע את זה גם היום בדורנו. היה מקרה מעניין שמוכיח את הדרך השיקול שלו, עד כמה שאפשר למעט בחילול שבת. בבית הכנסת שבשכונת בתי ורשה בירושלים נגנב ספר תורה עיקר ערך. הספר תורה היה נדבת רבי ישראל איסר לוי, שהוא נחשב בשעתו כאחד מהשירים והנחמדים של ירושלים. בחקירה שהמשפחה ניהלה בעצמה, הצליחה להתחקות אחרי זהות של הגנב. בני המשפחה התכוננו למצוא את ממצאי החקירה למשטרה הטורקית, על מנת שזאת תשים את היד על הגנב. אולם ראש המשפחה רבי סוליס הלוי התנגד לכך, בטרם ישאל את דעתו של רבי יוסף חיים זולפלד. באו בני המשפחה ורבי סוליס בראשם, וסיפרו לרבי חיים שהצליחו בוודאות גמורה לגלות זהות הגנב. חלק מהם צידדו במסירת העניין למשטרה, וניקו את העמדה שלהם בכך שהשתקת העניין יודד את הגנב למשיר במסב, כי אותו אחד מסתובב גם בטקניסט אחרים שבעיר. הקשיב רבי חיים כדרכו לפרטי המקרה, ואמר בהירור בקול, אבל נעשה ביחד את החשבון, רווח והפסד של כל העסק הזה. אם לא נמצא את הגנב למשטרה, מה יקרה? הוא ימכור את הספר למי שמעוניין בקנייה שלו, כי לא אין לו מה לעשות פרט מלמכור את זה. אז הספר הזה יוכנס לבית הכנסת אחר, ושם אולי יקראו בו יותר בקביעות מאשר בבית הכנסת בתיוורשה, שמשופע בספרי תורה. והתוצאה יהיה שבמקום שהספר יעמוד, בארון הקודש לבית הכנסת בתיוורשה, ישכון במקום אחר, בבית הכנסת אחר. יוצא איפה של הספר תורה, עצמו לא יגרם כלל פגיעה. אבל אם מסירות הגנה במשטרה, עלו לצד מזכיר לשם נורא, הגויים מבקשי הדילות בין העמנו יעשו מזה מתמים, ומי יכול לקבל עצמות האחריות של חילול השם? ועוד יותר מזה אומר יוסף חיים, הטורקים חשודים על שפיכות דמים, מי יודע אם היהודי הזה יצא לצאת חי מתחת הידיים שלהם? ובשל החשש שמעקב השתקת העניין יתפתח הגנב להמשיך בעבודה שלו, ואני מתייעץ לכם לגלות את אוזנו של הגנב באורח חשאי, שזאתו נודעה, וזה לבד די לגרום לו ניסוי כליות ולרוח חרטה, ואף לגרום לכך שבסופו של דבר יחזיר בעצמו את הספר תורה. וכך אמנם קרה, אחרי כמה שבועות הוחזר הספר תורה בחשאי למקומו לארון הקודש בשכונה בית ורשה, והכל העניין הושתק.
Thank you. עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אמרת שאתה מחפש השקעה, נכון?
נכון.
מה עם פרי פלייס?
מה זה פרי פלייס?
פרויקט של פרי נדלן. דירות להשקעה רק ב-630 אלף שקלים.
630 אלף? בטח בנגב.
לא, דווקא ברחובות.
באמת? ומה זה להשקעה?
דירות שני חדרים להשכרה בלבד.
נו, מי יזכור דירה כזו?
תבין, ברחובות יש ביקוש אדיר לדירות שני חדרים והיצע אפסי. אלפי סטודנטים ואנשי אקדמיה חיים בעיר, ויש חוסר של כ-4,000 דירות להשכרה.
וואלה?
בפרויקט פרי פלייס הדירות נבנות ומיועדות מראש להשכרה לסטודנטים.
עצור, 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 שכנעת אותי. קדימה, מה הטלפון?
כוכבית 50-66.
אז אמרת פרי פלייס.
פרי פלייס של פרי נדלן. כוכבית 50-66.
שומע, אשר? סידרתי לך פגישת ייעוץ יומית עם חזל.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית, המאפשר להיעזר בחוכמת אבותינו לכל תחום בחיים. ותן חלקנו 5 דקות לימוד יומי של משנה, הלכה והגדת מהגמרא, עם נקודת מבט עכשווית. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
בפסח הזה כולנו במלון חוויה בטבריה. אירוח עשיר, כשרות מהדרין, בהשגחת הרב שמואל בורנשטיין, פעילויות לכל המשפחה, זמרים, מופעים, טיולי ג'יפים, שייט בכנרת ועוד. לפרטים ולהזמנות 050-4261-223. חוויה של פסח מהודר, 050-4261-223.
מצות אפיקומן ירושלים, מוקד הזמנות ארצי, 02-664-7000, 02-664-7000.
תשמע, אתה חייב לעבוד בפרסום ויחסי ציבור.
שומע את המשפט הזה הרבה? שלום, כאן איתן דופקין, מנהל השלוחה החרדית של הבית ספר. אם תמיד חלמת להשתלב בעולם המרתק של פרסום ויחסי ציבור כמו הבוגרים שלנו, בוא ללמוד בקורס המוביל בישראל בבית הספר של איגוד חברות הפרסום. ההרשמה למחזור 10 בעיצומה, מלגות לזכאים.
לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום, 03-579-2111.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
אז אני שואל בשלום זלמן, שבוע טוב, זה ישראל גליס.
או ידידי רבי שחיים,
שלום עליכם. במסגרת הסיפורים הרבים על רבי שחיים זוננפלד מוזכר הרבה את החיבה שלו לילדים בלג בעומר, בשמחת תורה, שהיה רוקד בבית המדרש ומוציא את הנביאים והמשניות והגמרות ונותן ילדים לרקוד עם המשניות והגמרות.
אז אני, בשביל השואר, אני הייתי מבקש, שמעתי מכל בקשר לגאונותו של רב חיים. תרשה לי כמה דקות להגיב על זה?
כן, כן, ודאי.
כן, אז אני ככה. אצלו זה ש... על זה שלא העריך אותו כגאון בגלל הנמנתות, הנמנתות, הנאווה שלו המופלגת. הוא היה כותב לאנשים שכתבו לו תארים, אני לא בקיא אפילו בסוגיה אחת ואתם כותבים לי תארים כאלה. אני אצטט כאן שהוא אמר מישהו, איך אפשר לגלות את גאון של רב חיים שהוא עם חוכמותו, עם פיקחותו משתדל להסתיר את זה. אני אצטט רק קטע, כן? ולאג לא רק מחושבי בית המדרש, אני מצטט, הסתיר אליו מרבה הגדול המובק של היפיסקית. היה מעשה שבפורים כל החבורה שישבה ובפורים היו קצת שטויים, אז הוא ישב ודיבר בברי תורה עם של היפיסקית. אחרי שכולם התראו הוא התחיל בשפלות, רב חיים הוא גאון גם בנגיעה וגם בנסתר. כשהגיע רב אליהו טוב ותורמים, הציג לפנו את פני ירושלים, הגיע לרב חיים...
אדרת.
רגע, אדרת. רב שמואל סלנט הציג את כל... היה לו רוצה שיהיה מעלה מקומו, רב אדרת. אז הציג את התלמידי חכמים. כשהגיע לרב חיים, יחיז הרב שמואל סלנט קבע לכל עם מידע. רב חיים הוא התלמיד חוכם הגדול ביותר בירושלים. בירושלים, לא בירושלים נתחת.
והיא בשלי דיסקי שהיה גון הגאונים, מינה אותו בגיל 31 לרזבז שלו, אז אנחנו צריכים עדות יותר גדולה. עוד קטע, אם אתה תרשה לי, רבי שמעון טרפ, שחברון אמר פעם, שהגיע לירושלים, אמרתי ככה, אמר ככה, אני מצטט, ביתי באירופה שמעתי שרב חיים זוננפלד הוא גאון בתור, הוא לא מרואי לירושלים, ואחרי שנפגשתי פנים אל פנים עמו, הזכחתי את זה בלימוד, יצאתי מקהילי, הלא הוא נחשב לגאון לא רק בקבוצינו, אלא לפני כמה מאות שנה גם כן. באותו מעמד הכריז, בשני גדולים העולם טועה. מעריכים את רבי זלמן מלצר בתור גאון, את רבי חיים זוננפלד בתור צדיק. האמת היא שרבי זלמן מלצר הוא צדיק, רבי חיים הוא גאון. ובאלפי תשובותיו, לא מכל העולם פנו אליו, בשאלות. אז אבי זכר לברכה היה, בן בית אצלו היה, היו שערים איתו, רצה פעם להתיק את, התחיל להתיק, הוא היה שאלה, על השאלות האלה, כתב את התשובות במבחינה חסכונית. אמר לו, מה אתה, כל אחד, מה שאני עונה, כל אחד יודע. אז על גאונותו, פשוט נשאר בגשמה שלו. אבל אם אנחנו רואים את המעט, את הטפח שנתגלה בתשובות, ואני הוצאתי את חוכמת חיים, זה רק קצה, איך אומרים בלשון שלא נדיר, קצה הקרחון. אבל הוא פשוט אמר לי אבי, לי היה ספר של תשובות, בגיל 40 הוא הפסיק לכתוב. הוא הושפע מרבו רבי שלי דיסקי שגם לא רצה לכתוב. זה היה מין ענווה או שיטה, אבל הגאונות שלו, גם זה סיפר לי אבי, שהביאו לו לכתוב את הציונים, של הספר סיס הקודש לברמיר שפירה, ספר שהיה בלי ציונים. בגמרא ורמם כתוב, הוא ישב והכניס את כל הציונים בלי לקום אף פעם אחד. מספיק. אז זה רציתי להגיב. עכשיו לגבי מה ששאלת, לגבי ילדים, אז אני יכול להגיד לך כמה נקודות פיקנטיות. בשמחת תורה הוא רקד עם כל האם הילדים, לא עם המבוגרים. זה... כן. ככה חילק לכל אחד. חומי איש הוגו, גמרה, והיה בראש הילדים, והיה יתם בשורה, וישרים משיר מלך, הוא יסובב איתם, יצא איתם מהבימה, ויצא בחצר בתמחסי, בבור, הוא בראש הילדים אחריו, כל כמה דקות עשו הפסקה ואמר, צוי קדושים! אז הם צוי, צוי קדושים! וסיפרה לי, סיפרה לי את ביתו רוחו פרידמן, אשתו של רומנו פרידמן, אני שמעתי את זה מפיה, שפעם יחיה, היה חוזר אחרי התפילה לארוחת בוקר, פעם יחיה לחזור, לא ידעו מה קרה, איזו שאבא, הלו?
כן, אנחנו מקשיבים.
שאבא חוזר בשעה זו, פחות חמש דקות, אבל האיחור היה משמעותי. היא יצאה לחפש איפה הוא נעלם. היא רואה שהוא עומד לשאוב מים מהבור ממלא פחים.
כן.
אתה הפכת, ירשת את המקום של ניסים, עבסת רגע, של ניסים אשר מים. מה אתה עושה? אתה חרבה של השוליים. אז הוא אומר, מיינקין, כשחזרת מבית הכנסת ראיתי ששני כזתותים שאבים מים מתקופים לבור. אמרת לו, קינדולר, איפה האבא? האבא חולה. איפה האמא? האמא יולדת. אבל אין טיפת מים בבית. אז לקחתי מהם את הדלי והתחלתי למלות מים.
כן, אז דוגמא.
מה שאני הייתי יכול לשבת ארוחה לאחות בוקר, שילדים שזדותים יהודי, שהייתי שקינדו לך מתקופים לתוך הבור.
פני חיים, אגדה של פסח, בשולחנו של מרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, ספר מעודר ומיוחד, למעלה מ-300 עמודים, עוד כמעט 400 עמודים, אגדה של פסח חדשה, שיצאה השנה לאור, ואני כבר נהניתי ממנה, אני נותן לזה שהרבה אנשים ייהנו מאוד מאוד, מי שאהב את הסגנון של יוסף חיים זוננפלד, ייהנה מאוד מהאגדה. אז אנחנו רוצים לפנות למי שהדיר את האגדה, ועסק בליקוד של כל האגדה הזאת, הרב נחום סילמן מרחובות. שלום לך הרב סילמן.
שלום, ערב טוב.
אז מה זה האגדה של פסח בני חיים?
כך, בלמי זה אחרי שהתעסקתי עם כמה ספרים של גדולי ירושלים, ראיתי שאגדות של פסח יש כמעט על כל אחד.
כן.
ורבי יוסף חיים זוננפלד, למרות שיש לו הרבה בורדים בענייני פסח, מפוזרים בהרבה מקומות, עדיין לא טרחו ללקט את זה לאכסניה אחת.
כן.
כן, לכן באתי וראיתי שבאמת יש בורטים שחבל שככה הם הסתובבו בכל מיני אכסניות שונות, ואת הכל ברוך השם ניקטנו לאגדה אחת ולסדר אחד, לכל מסודר לפי סדר האגדה, עם השלימות המיוחדת שלו.
וזה צריך לבוא הרבה מאוד ספרים והרבה כתבים, וגם לאמת את כל הסיפורים, כל הוורטים שנאמרו בשמו. וזו עבודה קשה מאוד.
כן, בהחלט. שנה כבר עבודה, והשתדלתי לעבור. ברוך השם יש שם את המאזרים המוחשבים, שהם קצת עוזרים לנו, מה שנקרא, עוזרים לנו קצת בתהליך, קצת להקל על העבודה. אבל למרות הכל, כן, יש הרבה ספרים גם, והרבה שינויים בדבר לדבר, ורציתי לבחור את ה... את הגרסה שנראית הכי נכונה והכי אמיתית.
עכשיו אני פותח את האגדה, תגיד לי, הקטע הזה ביידיש בלשון אשכנז, להגיד את האלה חומץ עוד הזה יתה, מאיפה זה בא? זה גם כי יוסף חיים זוננפלד או שזה סתם?
לא, זה לא, זה הטקסט כדי...
זה פעם ראשונה, אני רוצה לך שיש לי למעלה מ-400 אגדות בבית, לא מצאתי דבר כזה. זאת אומרת, פתאום ביידיש, שאומרים גם ביידיש את הנוסח בלשון אשכנז, זה חידוש. אז הנה, זה החידוש הראשון ישר כשפותחים את האגדה.
עכשיו, יש שם גם...
כן.
גם בחד גדיה, יש שם בסוף האגדה, אומנם אנחנו לא עובדנו את התרגום ביידיש, אבל נספר שם שכך הוא היה נוהג לשיר את כל הפיוט הזה בלשון יידיש.
הוא היה גם לשיר אותה גם בערבית.
גם בערבית.
כן, גם בערבית. אני ראיתי פעם נוסח כזה של מה שנקרא בערבית, ערבית ירושלמית, לא ערבית, זה ערבית, מה שנקרא ערבית פלסטינאית. עכשיו, חוץ משהאגדה היא בצורה מעודרת ויפה, עשית מה שנקרא מאות מנוקדת ופשוט מיוחד מאוד. בוא תן לנו איזשהו אחד מהדברים המבריקים שבסוף חיים זוננפלד בתוך האגדה.
כך, יש
לנו
דבר ראשון
תיאור
של כמה עמודים, על סדר ליל הסדר משולחנו של רבי יוסף חיים זוננפלד. קבוצה של תיירים שהגיעו מהונגריה לארץ ישראל, לירושלים. באו בהתחלה עם ביקור אצל רב חיים, והוא שאל אותם איפה אתם תהיו בליל הסדר. הוא הבין שעדיין אין המקום, אז הוא הזמין אותם להיות אצלו. הם באו והציעו לו תשלום, אז הוא אמר, בסדר, בבקשה, אני מוכן לקבל. הוא לקח מהם את התשלום. למחרת ליל הסדר, אצלהם זה יום טוב שני של גלויות, אצלו זה כבר יום ראשון של חול המועד. הוא מגיע למלון אמדורסקי, או משהו כזה, איך קראו למלון
אמדורסקי. כן, מלון אמדורסקי, כן, מלון אמדורסקי, כן, נכון.
שם הם התארחו, זאת אומרת, אצלו הם אכלו את הסעודה, אבל את הלינה הם עשו שם במלון, והוא דופק על החדר שלהם, ומניח להם את הכסף על השולחן. עכשיו, היה יום טוב שני של גלויות, אז הם כבר להתנגד, להחזיר את הכסף, הם לא אכלו, הם בכסף לא יכולים לגעת. ואז שאלו אותו, אם הרב לקח את התשלום, אז מה הרב החזיר? אז הוא אמר, רציתי שתרגיש שהוא נעים ונחמד, ושתוכלו לבקש מה שאתם רוצים, לכן הסכמתי לקחת את התשלום. עכשיו, שם הם מספרים על כל התיאור של הסדר, את כל ה... איך שהוא הסביר להם כל דבר ודבר. אתה באמת רואה שהוא לא אמר שם, למרות שהוא היה גם קאון, והבא לחידושים המבריקים וכו', אבל הוא לא אמר להם איזשהו משהו... פשוט ישב איתם על הסדר והסביר דבר ודבר לפי כל מצווה, וכל דבר, איך הוא, וכל דבר איך מקיימים אותו. יש אחד הדברים שהוא היה, הוא אמר הרי כידוע שרב חיים היה בגימטריות וראשי תיבות הולכים איתם רבים.
כן,
כן, ממש ככה. זה אמר קרפס. מה זה קרפס? הרבה דברים אנחנו מבינים מה קשורים לליל הסדר. מוציאים מצה, אתה מבין שזה מצה. כן. אבל למעשה אוכלים בליל הסדר מרור, זה זכר לשיעבוד. אבל מה שאך כאן היה רק איזה כרפס. מאמר בכרפס נרמז הפסוק, כל סוס רכב פרו. מה שהמצרים רדפו אחרי, אחרי ישראל לפני...
זה ראשי תיבות של כל סוס רכב פרו.
כן, ראשי תיבות של כל סוס רכב פרו. כך כאלה חיבושים מבריקים כלאחר יד, שעל כל סדר ההגדה, כמעט הכל נושא בליל הסדר של איזושהי גימטריה או ראשי תיבות. יש שם איזה סיפור מעניין.
כן.
שלמחורת בין הסדר, רב חיים יהודה לייב אוירבך עם הבן שלו, רב חיים זלמן, כשאז היה ילד, הלכו לכותל המערבי, ופגשו את רב חיים, בדיוק הם ירדו והוא עלה. אז בירכו אותו כמובן במועד טוב, ואז הוא פנה לרב חיים זלמן ואומר לו...
שהיה נער, שהיה ילד.
שהיה נער, ילד או נער, ילד על גבול הנער נראה לי. אמר לו, שאלת אתמול ארבע קושיות, מה הקושייה השלישית? שבכל הלילות אנחנו מסבירים אפילו פעם אחת, עלה לי איזה שני פעמים. מה התשובה לשאלה השלישית? כך שאל אותו.
שאלת, קיבלת תשובה? כן.
כן, אבל שאלת, לא יודע מה לענות.
כן.
בסדר, וככה צוות לא הולך. וככה הסתיים מהשיח.
כן.
בהמשך, בשאלת מזמן, באמת, כשהוא גדל כבר רואה בשבילה והפריחות, שבאמת על הקושייה השלישית אין תשובה. אבל בכל אופן, אחרי כמה שנים יצא הספר חכם לב של רב חיים יהודה לייב אוירבך.
אבא של אבי שרצות
לו. אבי שרצות לו. כן, ושם הוא כתב הסכמה. ובהסכמה הוא הוציא איזה כמה מילים נדירות שלא מקובל להוסיף בהסכמה. הוא כתב לו, ושמחתי לראות הערות נכונות מבנו יקירו, היניק וחכים, שלמה זלמן מרו יאיר. אז רב שלמה זלמן היה בן 15. מה היה העניין שהכניס פה את הבן שלו וכל ה... בכל הסיפור הזה. רב שלמה זלמן אמר שזה היה כדי להפיס את דעתו. כשהוא היה ילד הוא גרם לו איזשהו אי נעימות, שהוא שאל אותו שאלה ואמר לו מה התשובה, ולא ידע, אז אחרי כמה שנים הוא עוד ככה זכר להתחשבן ולפייס אותו.
הילד של רב שלמה זלמן פרץ בבכי. הוא לא קיבל תשובה.
כן, גם ראיתי את המשחה הזאת, גם ראיתי פעם, כן.
שהוא פרץ בבכי, ואז רב שפחיים ככה הרגיש ככה שהוא לא נוח עם זה שהילד פרץ בבכי. אז אחרי זה כשהוא הביא את החידוש, הוא כתב את מה שהוא כתב בספר חכם לב.
כן.
זה מאוד מעניין. עכשיו אני, תוך כדי שאני מדבר איתך, אני עובר על הספר, אני רואה הרבה דברים שכתב אושלי מסובל, שיש מאברהם חיים נוי, כל מיני דברים שהם דברים מאוד מעניינים. אני רואה שיש פה גם סיפור של אבא שלי.
תזכיר לי.
על ברך. ברך סיפר רבי יעקב גליס, היה זה ביום שישי אחד בקשת צד השרף מבריסק, אמרי דיסקים בחוב השלשלת נלפת החלף לידו רבנו משראה את רבו הקדוש רץ לפניו ומהר להקין את ראשו וביקש ברכה ובשלב לא התממה וברכו בשתי ידיו. כאשר רבנו התרחק עם ההלכה ששרף מבריסק בוזני מלוויו, רב חיים לא בקש סתם כך ברכה, בוודאי הוא טעון כעת בקושייה שמציירת אותו, אינו מצליח לרדת לעומקה של סוגיה ורק לכן התכופף לבקש ברכה.
אם הזכרנו את אמרי דיסקים,
כן,
אבנת מיוחד של המעריל ביסקין. כל השנה הוא לא לבש, אז היה לסדר הוא שמר.
נראה, בספרה עם זנפלד.
כן, כן, כך זה מובן, התיאור של מה שאמרנו בהתחלה, את השיחה, של אותם תיירים שבאו והתרחו אצלו, אז הם גם מתארים את החפצים שהיו על השולחן, ואת מה שהוא לבש, וזה מספרים שהוא לבש איזושהי חגורה מיוחדת שקיבל בירושלים המעריל ביסקין.
עכשיו אני רואה בספר שליקטת מהמון יהודים בירושלים שסיפרו, שדיברו, שאמרו על כל מיני מנהגים מעניינים שהיה לו בספרי זונפלד. אני שוב אומר, מאיפה כל האוצר הזה?
זה בהחלט עבודה, זה גם לחפש בספרים, במאגרים, גם לשוחח עם אומנם אנשים שהכירו את רבי בפריים היום כמעט ואין לנו, וגם מי שהכיר, אז 85 שנים, אז לא בהכירות כל כך עמוקה, אבל ברוך השם, סייעתא דשמיא, יש דור שני ושלישי, והיה מי לשמוע ומה לראות. האמת שאני בהתחלה כשדיברתי כמה נכדים בתחילת הדרך, כמה צאצאים שלו, אז הם אמרו לי, נשמח שתצא אגדה, אבל לא נראה לנו שאפשר להגיע למשהו מכובד, לספר הרי. אבל בסוף התחלתי וברוך השם.
תראה, כשאמרו לי מספחה מזונפלד שהוא לא כתב ספרים, הייתה לו סיבה, גם הוא משלב דיסקי לא תמצא ספרים ממנו. הם לכתו וכתבו ועשו מזה. הם לא כתבו ספרים, אבל בספרי זונפלד, אני עסקתי קצת באילן יחסין שלו, הגעתי ל-7,000 צאצאים. שמשפחים זויפת, אז ככה שהם מפוזרים מהקצה לקצה, בארץ, בחוץ לארץ, מכל סוגי העדות והחוגים. אני אתן לך דוגמה, 500 חסידי גור שהם כולם צאצאים של משפחים זויפת. אז ככה שזה דבר שאני מגדיל לך עכשיו את המחירה, שידעו כל ה-7,000 או 8,000 צאצאים שיצא ספר אגדה של פסח מיני חיים, זה כבר נמצא בחנויות?
בהחלט כן, בחנויות של יפה נוף, וכל החנויות, אבל רוב החנויות, אבל יפה נוף הם המפיצים, והם...
זה גם קצת הסגנון של יפה נוף, ההידור הזה, היופי הזה, הניקוד.
כן, נכון.
זה יפה, אז שיהיה בשכה.
באמת, אצל יפה נוף מה שהם לוקחים, אז הם משתדלים שזה יהיה עד הסוף.
בהחלט, אז שיהיה בשכה, ואנחנו מחכים להגדה של פסח הבאה של רבי שועלי בדיסקין.
האמת שרבי שועלי בדיסקין כבר יצא...
יצא הגדה?
יצא שנה לפני כמה שנים, שהרב הולך לפני למען העתור.
שנה הרב הולך,
אז אנחנו נשאיר לו את הזה. מה שכן, אני בעצם שמזמין את כולם בשנה הבאה, להגדה של בנדר של נסדי חמד.
נסדי חמד, וואה.
שנה שעברה יצא כף החיים, זה אתם זוכים בטח.
אנחנו ודאי בטח, ודאי. יופי, שיהיה בהצלחה.
מאה אחוז, תודה רבה לכם.
ברכה והצלחה, להתראות אם
לא. כל טוב ושם כוח, כל טוב.
עד כאן, על קצה המזדג, ממש על קצה המזדג, סיפורים על דמותו הענקית והגדולה של הגאון רבי שמחה זויפלד, שהערב הקדשנו את הדברים לזכרו, יורצת שלו יוטט אדר ב'. תודה רבה לכם על הזנה.
תודה רבה לישראל בנסי, תודה רבה למנדי אור, לילה טוב ובשורות טובות.
חיים.